בום, חזרתי. טוב, זה פרק ראשון של 2024 לפודקאסט. אני ישר ככה אלך, יש קצר ולעניין, נדבר על מה, על מה אני יכול לדבר. אז קודם כל הרפאי, הרפאי 2024 שקורה השנה, נדבר עליו, נדבר על אפיליאט ליג, שהולך להיות חלק מהרפאי, נדבר על האופן, נדבר על מוקדמות של הרפאי. אז ככה נדבר טיפה על קרוספיט תחרותי והעולם התחרותי של קרוספיט, כמה מילים עליי ואיפה הייתי, מה עשיתי, לא ממש מה עשיתי, אבל כזה איפה הייתי ואיפה נעלמתי ולמה לא העליתי פרקים ב-2024 עד עכשיו, וקצת על מה בגדול אני עושה, וזהו, וזו הדרך שלי, סוג של להתחיל כזה את הסדרת פודקאסטים לשנה. אני כן, הרגשתי קצת כאילו התעכבתי עם זה יותר מדי, אז אני אתחיל דווקא מהדברים האולי פחות מעניינים. אני גויסתי בשביעי, באוקטובר, והשתחררתי עכשיו ב-19 לפברואר. כמו שאתם רואים, הורדתי את השפם, אבל הוא יחזור, השפם יחזור, לאט לאט, הוא יחזור. השתחררתי ב-19 לפברואר, וזהו, מאז אני כזה מטפס על עצמי, מטפס על העבודה שלי, אני חזרתי ללוות מתמים, הייתי גם עושה את זה קצת במהלך הצו 8, בגדול הייתי בדרום, קצת תמרנו, קצת היינו בעוטף, קצת מהכל. זהו, אני לא אכנס ליותר מדי, כי אני חושב שיש לנו נושאים חשובים אחרים, דבר עליהם, וזה אני אשאיר אולי ליום אחר. אני אמרתי שאני צריך לעשות את זה פוסט, הנה השתחררתי, אבל זה לא קרה, ועכשיו זה כבר מרגיש פחות רלוונטי. אבל אני כן רוצה שנדבר טיפה על ה-RFA, כי השבוע פרסמו את זה שהשתחררות קורית, תאריכים, מה מימו, וקצת, גם קצת נדבר על האופן. בואו נתחיל מהאופן, תקופה מגניבה, תקופה מצוינת, לחזור קצת, לחזור לשגרה במיוחד עם האופן. עשיתי את האופן הראשון, הייתי תפוס, אני לא יודע כמה ימים, גם כי לא התאמנתי תקופה, וגם לא התאמנתי ברצינות, וגם כי לא עשיתי את קרוספיט, ואז פתאום אתה נוחת ככה על האופן, זה די קשוח, אבל זה זמן טוב לחזור, ואני עושה אותו, ואני רשום לאופן, גם התוצאה שלי תהיה גרועה, לא קרה כלום, העיקר ה-consistency, כן? משנה לשנה, עוד אופן, ואז עוד אופן, ולאט לאט אנחנו, אם צריך, נשתפר. האימון הראשון היה פשוט ומגניב, אני חושב שהיה קצת קשה, כאילו, לא שהוא לא בדק כושר, בדק כושר חד משמעית, אבל ראינו כבר פוסטים על עד כמה הגובה היה משפיע באימון הזה, כן? חבר'ה גבוהים, היה להם יותר קשה לעשות את האימון הזה, מבחינת, יש איזה word science, פרסום ממש פוסט מעניין על זה, זה שעל כל X חזרות זה בערך עוד 5 חזרות של דאמבל סנייץ', ואז בגדול זה עוד זה אקסטרה 20 שניות לאימון, גם שני אנשים באותו הכושר, אחד גבוה, אחד נמוך, אז הגבוה ייקח לו 20 שניות אקסטרה לסיים את האימון, במיוחד ברמות הגבוהות. יכול להיות שברמות נמוכות יותר זה אפילו כך יותר, בסדר, זה חלק מקרוספיט, כן? אז לגבוהים יותר קל בוולבול, אין מה לעשות. ועכשיו יש לנו אימון של דדליפט, חתירה, דדליפט ודאבל אנדרס. אמרה פשוט יחסית ארוך, זה האימון השני, אני מצלם את זה ביום שישי, ואני פה מזגתי לעצמי איזו מרגריטה, אז יכול להרשות את זה ביום שישי בצהריים לשתות, מרגריטה קלאסית. יאללה, לא ילדים. אז ככה, לגבי האימון השני של האופן. יש לנו אימון שהוא ארוך, וזה מצוין, אני אוהב אימונים ארוכים באופן, אני חושב שזה חשוב לחשוף אנשים למשהו ארוך, הם לעשות. דבר שני, אני גם זה שעשינו דאמבל סנייץ', ומדברים על זה שזה עכשיו, יש לנו הרבה הינג', אנחנו עובדים הרבה מהגן בדאמבל סנייץ', עכשיו פתאום יש לנו דדליפט וחתירה, שזה גם הינג' והינג'. אני לא חושב שזה כזה בעייתי, כאילו בסופו של היום, רוב האנשים כנראה השתקמו, מאז, או תלוי בתוכנית אימונים שלהם, אבל כנראה שהם השתקמו, וכנראה שאנשים שהמטרה שלהם זה להגיע לרבע גמר, זה לא יהווה איזושהי בעיה רצינית, ויש את האימון השלישי, ששם אנחנו יכולים לשחוט את הארבע ראשי שלנו, עם 100 טרסטרים על זמן, או משהו בסגנון, כן, או איזה טרסטרים פול-אפס, או וול-בול פול-אפס, משהו שארבע ראשי מורגש שם, אז אנחנו עדיין, האופן הוא סבבה. מבחינת האימון עצמו, מה אני חושב עליו? באימונים כאלה, ה-overall pace שלנו, הקצב שבו אנחנו חותרים, והקצב שבו אנחנו עושים מעברים מתנועה לתנועה, כן, ממש זזים מתנועה לתנועה, הוא הרבה יותר חשוב מהאם אני מחלק דדליפט, האם אני לא מחלק דדליפט. אז אפשר לעשות את הסיריות בדדליפט, אגב גם הסייקלינג טיים הוא בדדליפט די מהיר, רק לראות שאנחנו מתנועלים אגן ולא מגזימים פשיטת יתר, כי זה סתם לוקח יותר זמן מצד אחד, מצד שני אנחנו רוצים לוודא שאנחנו נועלים מגע, מקבצים את הישבן בסוף של דדליפט, כדי באמת לוודא שהחזרות הן רפס ונספרות. אז דדליפט אפשר לחלק, כי גם הזמן אם אתה עכשיו נח קצת, אתה עוזב את המוט, אז להיכנס לחזרה הבאה זה לא לוקח הרבה זמן, זה לא עכשיו איזה הנג פאור סנייט, שאתה פתאום צריך להרים מהרצפה, להגיע למנח של הנג, זה לא ככה, אז אפשר לנוח בדדליפט, כאילו לנוח, אפשר לחלק את הדדליפט, גם צריך לחלק את הדדליפט, כמובן שצריך לאנשים שיודעים שהם יכולים להיות בדופק יחסית גבוה לאורך זמן, יכולים להחזיק את הקצבים האלה ולא להישרף, אבל הם יודעים שהדדליפט הולך להיות להם טיפה כבד, או שהם יתחילו להרגיש אותו מתישהו, או בגלל שהם עובדים בקצב גבוה, אז הם הולכים להתעייף מתישהו, ויגיעו פשוט יעשור בסבבים, אז הם יגיעו להרבה חזרות של דדליפט. דרך טובה תהיה לחלק את זה, זה יכול להיות 8-7-8-7, או 8-8-7-7, משהו בסגנון הזה, לא חשבתי אז אני אעשה את האימון ביום ראשון, אז אני אדע קצת יותר, אבל ככה זה אולי באיזשהו כיוון. אני רציתי לראות פה. אוקיי. טוב. אז זה משהו שכזה שיכול לעבוד טוב, אפילו חמישיות, אתם יודעים, אני חושב שאם מישהו באמת תותח, והוא עכשיו עושה את הדדליפט, ועושה חמישיות, אבל מהירות, אבל בכל שאר הדברים, בחתירה הוא חותר בקצב גבוה, המעבר שלו מתנועה לתנועה הוא חד, הוא עוזב את החתירה, הוא תופס את המוט, הוא עוזב את המוט, הוא מתחיל, עושה דאבל אנדר. אני חושב שגם אפשר להיות יחסית חלש, ולחלק את הדדליפט להרבה, ועדיין לסחוט פה תוצאה מצוינת. כמובן שזה מאוד תלוי בהאם אנחנו צריכים להחזיק את הקצב הקבוע הזה לאורך זמן, לשמור על מעברים שהם חדים, ומעברים זה חשוב. אני באימונים כאלה, הזמן שלנו המנטלית מאוד קל להיכשל, איפה? במעברים. כאילו לסיים את הדדליפט, ואז לעמוד לחכות לחבל קפיצה, הנוס, ננשום, ואז אתה מתעכב ומתעכב ומתעכב, ואני באמת, אני חושב שאחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות בשביל לצמצם את הזמן המנטלית, זה להגיד, אוקיי, המעבר שהולך להיות חד, גם אני הולך לחלק את הדלת בחמישיות, איך שאני יורד מהמכשיר חתירה, אני עושה חמישייה. גם זה אומר שבדאבל אנדרס אני צריך לחלק קצת יותר את החמישים, איך שאני עוזב את המוט, אני עושה את הלד 20 קפיצות ראשונות, או 30 קפיצות ראשונות, או 15 קפיצות, זה לא משנה, אבל כאילו שהמעבר יהיה חד, שלא יהיו מנוחות, שלא יהיה זמן מת במעברים, באימונים האלה במיוחד, נגיד שאתה עובר לחתירה, אתה עכשיו מגיע לחתירה, אתה מתחיל לחתור, אתה מתחיל למשוך את הידית, אין לך מה להתעקע שם, למה לחכות כזה, זה מיותר. אז אלה כמה דברים קטנים כזה שהייתי אומר, וואלה, כאילו חשוב להשקיע בהם, כן, במעברים, וכל השאר, באמת, לפי הכושר שלכם, אתם חזקים, תחלקו דבל פחות, אולי תחלקו דבל אנדרס יותר, לחבר'ה שהם גבוהים יותר וחזקים, חתירה צריכה לעבור קצת יותר בקלות, אז הנה הזמן שלכם לתת בראש, ובאמת זה ככה, זה הכיוון. זהו, שבוע שלישי אני מאמין שתהיה איזושהי תנועת ג'ימנסטיקס, חייבים, אני חושב שזה איזשהו פולינג, מתח, צ'סטו בר, בר מסל אפס, איזשהו שילוב שלהם, יכול להיות שיתנו איזה אינסטנט פוש-אפס, למרות שאני חושב שהם יחזיקו את האינסטנט פוש-אפס לרבע גמר, בגלל שנכנסים 25%, וזהו, וזה משהו עם רגל ארבע ראשי, ואיזושהי תנועת משיכה כנראה על המתח, כי לוגיסטית קל לעשות זה במועדונים, ועכשיו באמת דוחפים את האופן שיהיה מה מועדונים יוכלו לבצע כמו שצריך. זה לגבי אופן, אני חושב שסך הכל אחלה, סך הכל נחמד, אימונים שהם די כיפים, אני באמת רוצה לעשות אימון הזה עם הדדליפט, אני אוהב את האימונים הקצת הארוכים האלה. דן, בוא נדבר על הנושא שבאמת מעניין, אני מאמין שמעניין את החבר'ה שהם ככה חיים את העולם הזה של קרוספיט תחרותי וכו, וזה אליפות ישראל בכושר גופני, קרוספיט, RFA 2024, קודם כל התחרות קורית השנה, זה דבר ראשון. דבר שני, שככה אני קצת אדבר על זה, אז אני הולך לקחת איזשהו חלק, אז הולך לקח איזשהו חלק בארגון של התחרות, אני רוצה סתם לזרוק כזה שמות של תפקידים, לא יודע, מנהל מקצועי, לא מנהל מקצועי, כי יש גם את דוד בן דוד, שהוא עכשיו מארגן התחרות, והוא בגדול בהגדרה מנהל מקצועי, אז אין, אני הולך לקחת חלק בארגון של הדבר, אז זה מה שחשוב לקחת מפה, והיו לנו כבר כמה ישיבות, דיברנו על כמה דברים, ויש באמת הרבה שינויים, דברים שגם כבר פורסמו, אני לא הולך לדבר על משהו, מעבר למה שפרסמו, קצת אולי פשוט הטייק שלי, ככה, לא, בלי קשר לתחרות אגב, לא מדבר עכשיו כאיזה מישהו שמייצג תחרות או משהו בסגנון, מדבר, אני ולד, מה אני חושב על הדברים האלה ששינו וכו. אז דבר ראשון, צמצמו קצת את כל הקטגוריות שהן לא אליט, צמצמו מכמה סיבות. הראשונה, אני חושב שכשהתחלנו לדבר על RFA השנה, והבנתי שאני הולך לקחת בזה שהוא חלק, על הדבר הזה שהרפאי עם השנים התחיל להרגיש קצת פחות כמו שואו. כאילו בגלל שהיה ריבוי קטגוריות, הרבה אנשים בכל קטגוריה שהיא לא אליט, זה התחיל להרגיש קצת פחות כמו שואו, ואיפשהו הייתה איזושהי נוסטלגיה כזאת מהשנים האלה שהיה רק קטגוריות גיל ואליט. ואני פשוט נזכרתי באמת כשדיברנו על זה, זה נזכר בשנים האלה הקודמות של הרפאי, זה היה שואו. כאילו גם המקצים היו טובים לא טובים, זה לא משנה, זה היה שואו, כי היה לך למה לצפות, לא היה לך את הפילר הענק הזה של קטגוריות שהן לצופים, כן? ששוב פעם, כמובן שכיף לבוא לעודד קטגוריית סקייל והכל, אבל רוב הצופים בסוף, חוץ מלעודד את הבן אדם הספציפי שהם באו לעודד, או את המועדון, או כמה אנשים שהם באו לעודד ספציפית חברים שלהם, שער הזמן הם רוצים לראות קרוספיט תחרותי, אליט כזה, הם רוצים לראות אנשים בכושר, נותנים מופע, נותנים שואו, אז איפשהו המחשבה הזאת, היא קיימת פה בתחרות, בתכנון, ודבר שני שקרה זה שהאפילית ליג לא יצא לפועל בגלל כל המצב הביטחוני וכו, אז האפילית ליג אמור לקרות שם באוקטובר, והוא בוטל. אז מה שקורה היום בערפי זה שהאפילית ליג נכנס לתוך, כחלק מערפי, כחלק ממקצים שיהיו בערפי, וזה אומר שיהיו מקצים לקבוצות, קבוצות אפילייטס, לא סתם קבוצות, קבוצות שמגיעות מאפילייטס, במבנה די דומה למה שהיה באפילייט ליג, מלכתחילה, שזה 8 איש בכל קבוצה, לא בכל מקצה כולם משתתפים, אבל בגדול קבוצות גדולות מהמועדונים, וזה מאפשר להכניס לתחרות, מבחינת כמות אנשים שמשתתפים, אם אנחנו ניקח עכשיו את כל הקטגוריות סקיילד שהיו והריקס, ועכשיו אנחנו נגיד, טוב, הורדנו את זה, אבל הוספנו את הקטגוריות אפילייטס, קטגוריות קבוצות, אז כמות האנשים שיוכלו לחוות את התחרות ולהשתתף בה, היא עולה, אבל כמות המקצים, או הזמן פילר כזה, בין מקצה, בין אליט לאליט, הוא נהיה מצומצם יותר כקבוצה, יוצאת, ובסוף הקבוצה היא עושה מקצה אחד כקבוצה, ולא עכשיו כל באדם בתוך הקבוצה צריך לעשות מקצה בנפרד. אז זה משהו ששאלה. ומשהו זה בגדול, זה מאפשר לקבוצות להביא אותם אנשים שיכול להיות שהם לא נכנסו באליט, אבל היו נכנסים באריקס או בסקייל או משהו בסגנון, להביא אותם לתחרות, להכניס אותם לקבוצה ולתת להם את הבמה שהם מחפשים בסייטינג שהוא אולי קצת פחות מלחיץ כי אתה עם עוד אנשים, אולי יותר מלחיץ כי אתה עכשיו מפחד כן, לא לבצע כמו שצריך, אבל זה נותן להם את האפשרות להכניס אותם אנשים שאולי הם על הקסקס, והם לא נכנסו באליט, אבל הם מאוד טובים, הם היו נכנסים באריקס, עכשיו הם יכולים להשתתף ולתת בראש באפילייט, בקבוצות, וזה באמת יאפשר להרבה אנשים להשתתף ולחוות תחרות. נכון, זה לא כמו קבוצות אריקס וסקיילד, נכון שהרמה מבחינת קבוצה היא עדיין תשמר מבחינת תנועות, משקלים, אבל אפשר לשחק עם הקבוצה, ובסוף לכל אחד יהיה מה לתת שם, ואנחנו באמת חושבים שזה פתרון טוב, לפחות לשנה הזאת, במיוחד שהאפילייט בוטל, השנה זה מה שקורה, האם זה ימשיך ככה, כרגע אין לזה, אנחנו מתמקדים בשנה, אנחנו רוצים שהשנה התחרות תהיה טובה, היא תהיה סקסית, גם לצופה וגם למתחרה, זה אחד הכזה קריטריונים, איפה שאנחנו רוצים שהתחרות תהיה, עזבו שנייה את המקצועיות, כמובן שיש את כל הנושא של מקצועיות, ואם אנחנו בודקים את כל הדומיינס, ואם אנחנו, את כל הטיים דומיינס, ואם אנחנו בודקים את כל המודליטיז, ואם אנחנו באמת באמת מוצאים איזה קיקים עכשיו מכל המקצים האלה את הספורטאי בכושר הכי טוב בארץ, אני שנייה אשים את זה בצד, זה תמיד קיים. אבל אחד הדברים שחשובים לנו, לי לפחות, לא יודע, יכול להיות שאחרים פחות או יותר, אבל זה שלי זה מאוד חשוב, אני שככה זה גם לדוד, מאוד חשוב שהתחרות תרגיש כמו שואו, שאנשים המתחרים יצאו והצופים, והם יראו את המופע הזה, את המופע כושר גופני הזה, את מה שהלהיב אותי כשאני התחלתי קרוספיט, לראות את הקרוספיט גיימס ב-2013, לראות כל האנשים האלה, עושים את הדברים המגניבים האלה, את כל האנשים האלה בלי חולצות שנראים פגז, והם לא עושים בדי בילדינג, כן? כל הדברים האלה, אנחנו רוצים שזה יהיה כיף, אנחנו רוצים שאנשים יבואו, והם ירצו לראות את העוד היטס, כי זה טוב, כי זה סקסי, כי זה מגניב, כי כיף לך לראות שם ולהרגיש את האווירה, וזה אחד הדברים ככה שמכווין את התחרות פה. זה ככה מבחינת זה. לגבי קטגוריות מאסטרס, צריך את הקטגוריות, לא ספק, אני עוד, מה זה עוד שנה, שנתיים אני אהיה מאסטר, אני עכשיו 33, סוף שנה אני אהיה, השנה, סוף שנה אני אהיה 34, אז כן, אז גם לי לא נשאר כזה הרבה זמן עד הקטגוריות מאסטרס, מקווה עד אז לחזור לכושר, כי ארבעה חודשים כלוחם במילואים אתה לא, אתה לא שומר על איזה כושר מטורף. כן, ראיתי את זה ב-24.1 באופן. אז מקווה שאני גם עד, עד הגיל הזה ככה אחזיר את עצמי ל- להיות טייט. זהו, צריך את הקטגוריות האלה, כן הם קצת יצמצמו, מה שעדיין אומר שאנשים יכולים, אותם המאסטרים הטובים יכולים ללכת לקבוצות, הקבוצות בסוף מי שמחליט מי משתתף בקבוצה זה המועדונים, בעלי מועדונים, וזה באמת משאיר להם, כמו באפיליט ליג, משאיר להם את המקום הזה של, נכון, יש מועדונים שהמטרה שלהם, היחידה שלהם זה לנצח, ויכול להיות שהם אפילו ילכו לכיוון של מישהו שיכול להתחלות באליט, והחליטו שהוא, וואלה לא, הוא יכול להיות שהוא בכוונה, הוא ישתתף בקבוצות כדי שהקבוצה תזכה כ מועדון הכי חזק בארץ, ויכול להיות שיהיו קבוצות שדווקא ייחו את זה לכיוון הזה של, אוקיי, אנחנו נכניס את החברה הטובים, אבל אנחנו גם נשאיר מקום לחברה, לא שהם לא טובים, אבל לחברה שאולי קצת פחות מנוסים, בשביל לתת להם את הבמה, כדי ששנה הבאה יהיו לנו הרבה יותר מתחרים שהם טובים, באמת הפלטפורמה הזאת היא מעולה בשביל זה, והיא ככה משאירה הרבה מקום למועדונים להחליט מה הם עושים. אני חושב שאלה הדברים שעלו מהפוסט, אנחנו, אתם תראו שעכשיו יהיה, באמת אפשר לצפות פה למסע של תוכן שהולך להסביר את התחרות, להסביר את כל הדברים שהולכים להיות, כל השינויים האלה הרבה יותר מסודר ממה שאני עשיתי עכשיו, אני דיברתי כזה, כמו שאמרתי, אני לא מייצג תחרות, כן, אז אתם תראו דברים הרבה יותר מסודרים שמדברים על כל זה. מבחינת דברים שאנשים כזה זרקו ושאלו אותי לגבי כל הנושאים, שאלו אותי לגבי כל הנושא הזה של למה אפשר לעשות את המוקדמות רק במועדון קרוספיט רשמי. הרי אם בקרוספיט גיימס המתחרה יכול שנכנס לגיימס, לא חייב לבצע את האימון במועדון קרוספיט רשמי, הוא חייב פשוט לצלם, שהשיפוט יהיה וכו וכו, אבל המועדון שבו הוא מבצע, יכול לעשות את זה בבית שלו, יש לו את הציוד ויש לו את השופט ויש לו את הצילום הטוב, והוא עומד בסטנדרטים, אז זה לא משנה איפה הוא עושה את האימון. פה אנחנו צריכים להבין ש בסוף האנשים שמארגנים, לא מדבר על עצמי, אני לא בעל מועדון, אז לי, אני אובייקטיבי, אבל אנשים, אני גם חושב שאיפשהו, לא שזה לא נכון, אבל כאילו אני מבין, אני לגמרי מבין את הטענה של, רגע, אני מתחרה, אני מתאמן בבית, אני תותח, יש אליפות ישראל בכושר גופני, למה צריך לחשוב על איזה מועדון קרוספיט רשמי כלשהו לעשות זה שם, ולא לעשות זה אצלי בבית? מה הבעיה? זה אפילו, אני לא משתתף בקבוצות, משתתף בקטגוריה אינדיבידואלית, למה שאני אעשה את זה? ואני לגמרי מבין את זה, אבל יש תצעה שני, מי שבסוף מארגן תחרות, יש להם תמיד תהיה איזושהי אג'נדה, ואין לה רפא איזושהי אג'נדה כלכלית, דיברנו על זה בפודקאסטים שנה שעברה, וגם לפני זה, אין פה איזה, התחרות הזאת לא מרוויחה איזה סכומים, אני לא חושב שהיא בכלל מרוויחה, מכניסה למישהו איזה, לא יודע, כסף לכיס, כן? לא נכנס לזה יותר מדי, כי בסוף זה לא עולם שאני לא באמת יודע את המספרים, אבל ממה שהם ככה, מלספור על הדף, אין, זה תחרות זאת, אני מקווה שהיא מכסה את עצמה, כן? עם הספונסר שיפ, עם העלויות מהמוקדמות, שאנשים שלנו עם כל זה, שהיא תכסה את עצמה ואת הפרסים, ואם היא מכסה את עצמה ואת העבודה של האנשים, אז מעולה, אז תתקיים תחרות שנה הבאה, ואם לא, אז מישהו בסוף צריך להביא כסף מהבית, וזה בסה, ואז זה פשוט כנראה, עוד שנה, שנתיים, זה פשוט לא יקרה. אז יש איזשהו אינסנטיב, נכון? אז אמרנו, כלכלי פה הוא לא, זה לא וודפלוזה, זה לא תחרות שאוספת, באמת, שמרוויחים ממנה, מישהו שמרים את זה במהלך השנה, ואז עושה את הבאם, הנה, הרמתי וודפלוזה, זהו, חופשה בדובאי, נוהג על פרארי. לא, זה לא יקרה פה, לאף מארגנים של התחרות, זה לא יקרה לאף אחד, אז אין פה אינסנטיב כלכלי. האינסנטיב פה באמת הוא איפשהו אחד, לתת הבמה, להמשיך עם, עם המסורת הזו של הרפאי, לקדם קרוספיט כשיטת אימון, מועדונים, כדרך חיים, אז זו אחת המטרות של התחרות, זה לקדם קרוספיט כברנד, כמשהו שאנחנו עושים אותו, כדבר הגדול והמדהים הזה, לקדם אותו. אז, והבעלים וכל הנשים המוחות שמארגנים את זה הם בעלי מועדונים. וכמו שאתם מכירים, ישנו את כל הקרוספיט ישראל, שהם רצים חזק והם מאגדים בין המועדונים, והם רוצים להפוך את המותג קרוספיט ביוחד בארץ למשהו מאוד חזק, כזה, לא יודע, מאוגד, כעל משהו שעובד טוב. ואותם אנשים, אני מבין שיש להם, אם המטרה שלהם, בסופו שלהם זה להבדיל, לעשות איזשהו בידול, במהלך קרוספיט ללא, אז אחד הצעדים, אחד הדברים שהם עושים, זה זה להגיד שכל מי שרוצה להתחרות ב-RFA חייב לעשות את האימון במועדון קרוספיט רשמי. זו, בסוף זו תחרות שהיא סוג של פרטית, וזו לגמרי זכותם, ואני לא חושב שזה כזה רע, וזה גם לא כזה קשה. כן, זה יכול להיות מבאס, כן, יכול להיות שאחת המטרות זה באמת לכל המועדונים שהם על הקסקס, איפה שעומדים כזה, כן לעשות אפיליאציה, לא לעשות אפיליאציה, כן לעשות אפיליאציה, לא לעשות אפיליאציה, יכול להיות שזה משהו שיכול לגרום להם כן לעשות אפיליאציה. למועדונים שהם החליטו שהם לא עושים אפיליאציה, אבל יש להם הרבה מתחרים, כן, אז אולי זה איזשהו חומר כזה, לא יודע, חומר למחשבה. אז באמת, אין פה נכון או לא נכון, כמו שאמרתי, אני יכול גם להבין את הצד של אותו ספורטאי שמתאום במועדון שהוא לא, ופתאום הוא בעליד במקום טוב, והוא אומר למה אני צריך עכשיו לחפש איזה מועדון לעשות בו, מבין את זה לגמרי, אבל אני גם מבין את הצד של מארגני התחרות, שהמטרה שלהם זה לקדם קרוספיט בארץ, וקרוספיט זה בסוף האפיליאציה, המועדונים, וכן, ואחד המוב שלהם זה להגיד, חברה, מישהו רוצה להתחרות בדבר הזה, חייב לעשות את המוקדמות באחד המועדונים. לגבי מוקדמות, מה אני יכול לספר לכם? יהיה מעניין, כרגיל, מוקדמות זה תמיד כיף. אני השתתפתי כמעט בכל המוקדמות שעשו, גם כשלא השתתפתי בתחרויות, עשיתי את כל המוקדמות. לפעמים זה היה בשביל לבדוק איפה אני עומד, לפעמים זה היה פשוט בשביל לשחות מעצמי קצת יותר, כי אם אני עכשיו משלם על משהו ואני נרשם על משהו, אז אני אעשה את האימונים האלה, אני אחרי זה יתפוס כמה ימים, ואני לא יודע, לי זה עושה טוב. ולפעמים זה היה פשוט בשביל לתמוך בתחרות. כי בסופו של יום אני מבין שאיפשהו הכסף שנכנס ממוקדמות, זה כסף שישלמו לחברת הפקה כזו או אחרת, שתפרסם תחרות קצת יותר, זה ישלמו אותו ל... לא יודע, לכל הגופים האלה שבסוף צריכים להרים את התחרות הזאת, אם יהיה יותר תקציב, יוכלו לעשות יותר דברים. אז אני תמיד בעד. זהו, אני באמת כמו שאמרתי, דבר הכי אובייקטיבי שיש. כן, שאני אקח חלק בלארגן את זה, צורה כזו או אחרת. אני עד עכשיו אף פעם לא לקחתי חלק בלארגן את ה-RFA, וזה פשוט רגיש נכון. ולא יודע, גם התזמון כזה, וגם למה שהוא זה פשוט רגיש לי נכון. אז זהו, זה לגבי RFA, קצת לגבי ה-Open. פרק ראשון, מונולוג כזה, לפתוח איתו את הצ'קרות ללעשות פודקאסטים, כי היו מלא רעיונות, ואני קצת דחיתי, כן, אני... בסוף לפי הצו 8 שאני השתחררתי ב-19, אבל היה לי עוד איזה שבוע לפני זה בבית, אז כאילו השתחררתי קצת לפני, אז... ואני קצת מורח את זה, קצת, ככה קצת גורר את זה. לגבי מה אני עושה ביום-יום, בגדול אני לא חוזר כרגע לפחות להעביר אמוני קבוצה. במקום זה אני הולך לעשות מין סדנאות כאלה כל תקופה, כל שבועיים, סדנה למתאמנים, משהו קצת יותר מעשיר, מהדברים הפשוטים יותר שזה מובן, שזה ה-weightlifting וה-gymnastics, לדברים שאני חושב עליהם ובונה את זה, דברים שהם סדנה נגיד על pacing, או סדנה על איך להיות קצת רגיעיל תנועתית, כן? עם היכולות שלך איך לשחות קצת יותר מהאימונים, דברים שהם קצת מעבר לתת לבית למועדון, לפחות למועדון בית שלי, שזה ה-CNSN, סדנאות כאלה מתאמים, במקום להעביר עכשיו מוני קבוצה, לעשות את הסדנאות האלה, אני מאמין שאני אצליח לתת ככה קצת יותר ערך, מאשר רק להעביר את האימון קבוצה, שזה מעולה, כן, ואני כנראה אתגעגע לזה מתי שהוא יכול שאני אחזור, אבל לפחות לבינתיים, עד שאני גם קצת ככה מתאפס על כל דברים שאני צריך לעשות, כמו הפודקאסטים. זה אחד מהדברים. אותו דבר הולך לעשות למאמנים, שהיא הכשרה למאמנים לצוות של CNSN. מה זה הכשרה? לתת להם עוד כלים, לתת להם קצת ממה שאני יודע, כן, הם חבר'ה מעולים והם יודעים הרבה, אבל אם יש לי עוד משהו לתת, אז להעביר את זה דרך שהם אימונים למאמנים, סדנאות למאמנים, כאלה הרצאות, העשרה למאמנים, כדי שאחד יהיה להם גם מעניין, כדי שהם ילמדו קצת, ואם באמת יש לי את הידע הזה, אז מה שאני יכול ככה לתת, אני אתן. אלה מבחינת הדברים שאני הולך לעשות כנראה כרגע ב-CNSN, במועדון בית שלי. מבחינת ליווי, ממשיך לעבוד, חבר'ה שנשארו איתי מכל התקופה הזאת, אני ממשיך לעבוד איתם, יש לי קצת חבר'ה חדשים שמצטרפים, במיוחד עם כל העונה התחרותית, אז אנשים שמבינים שהם... קצת פספסו סטריק פולאפס ועברו ישר לקיפינג ועכשיו יש להם קצת פערים בכושר גופני והם צריכים מישהו שילווה אותם, שתמוך בהם, ייתן להם את התוכנית, זה כמו בסוף ליווי אישי, זה כמו לתפור חליפה. אתה יכול לקנות חליפה טובה, זו התוכנית, יכול לקנות חליפה טובה גם בלי ללכת לאיזה תופר שיתפור לך אחת, ולכל החליפות יהיו את אותם כן, נכנס לשרבולים, לכולם יהיה אותו הדבר, אבל פה זה יהיה משהו מותאם לך, מה שיעבוד עם הלוז שלך. אם איפה שאתה עומד, אז זה מה שככה אני עושה ב, בליווי. זהו, יש לי עוד איזה פרויקט שכרגע אני לא אדבר עליו כי הוא ככה קצת בחיתולים, אבל מאמין שבקרוב אני אתחיל לדבר עליו קצת יותר. איזשהו פרויקט שקם לו לאט לאט, ו, וזהו בגדול. זהו, וחוזר לאט לאט לייצר, לייצר תוכן. עשיתי עם אולה, עם אשתי, שהוא ריברנדינג לסטואיקס, אז זה גם, אני קצת אשנה את הגרפיקות וזה, שזה משהו פשוט סתם נחמד, לא, לא אמור לעניין פה מישהו יותר מדי, אבל היא עשתה איזשהו, יש לי עבודת ריברנדינג כזאת די, די מגניבה, ש... מיוזמתה. זהו, נשמור את זה קצר, 25 דקות, נראה לי מספיק לפרק ראשון השנה הזאת, מונולוג, נמשיך משם עם תכנים קצת יותר מעניינים, קצת יותר פרקטיים, כמו שאנחנו אוהבים, וכמובן גם רעיונות עם, עם מילו. יאללה, היה לי כיף, מקווה שמישהו יצפה בזה, אם זה מעניין מישהו, יאללה ביי.